טוב, שלום לכולם. גם היום אנחנו נלמד, הייתי אומר, הערה אחת של הגאון מווילנה, אבל שיכולה להסביר לנו דבר מאוד יסודי בתהליך ההיסטוריה, או הייתי אומר ההיסטוריה הכללית שלנו, ובפרט בתהליך הגאולה שלנו. הדברים שנלמד היום מופיעים בחלק מהמפרשים. האמת שפעם ראשונה שראיתי זה, זה היה לי חידוש גדול, כי לא שמתי לב לזה אף פעם. אבל זה מופיע גם בגרא, בגאון מווילנה, גם בתורה תמימה, הרב אפשטיין מביא את זה, וגם השם ישמואל אומר, הולך באותו כיוון, וגם עוד, אבל הם מדברים על זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כלפי מה הדברים אמורים? כשהמן, כמו שראינו פעם שעברה, גזר את הגזרה, אז התינוקות, כשלמדנו עליהם פעם שעברה, הגיבו מה שהגיבו, אבל מצד ההנהגה והציבור, נקרא לו האיראני או בכל מדינות המלך, ביחס להם המגילה מספרת משהו קצת אחר. עומד המגילה כך, מקור מספר 4, זה מופיע בסוף פרק ג' במגילת אסתר, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בערך באמצע העמוד, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, אל החשדרפני המלך ולפחות, אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, או ועם כלשונו, בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם בטבעת המלך. אם כן, מה הפסוק הזה מתאר? הפסוק הזה מתאר שהאמן כתב, נקרא לזה אגרות, שהאגרות האלה היו מכוונים, למי הם היו מיועדים? לחשדרפני המלך, ואל הפחות, ואל שרי עם ועם. מה זה החשדרפנים, מה זה פחות, מה זה שרים? המנהיגים. המנהיגים של הממשל, נקרא לו האיראני של אותם ימים. יש כאלה שרצו לומר שדווקא המנהיגים הצבאיים, לא הפוליטיים. ומה היה כתוב באגרות האלה שהחשדרפנים והפחות והשרים, כלומר ההנהגה האיראנית קיבלה? מה היה כתוב באגרות האלה? פסוק הבא, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב13 לחודש 12, הוא חודש אדר, הוא שללם לבוז. וכן, באגרות האלה שהיו מיועדות להנהגה הפרסית של אותה תקופה, מה שכתוב באגרות האלה, אנחנו הולכים להשמיד את היהודים. אם נאמר שמדובר על ההנהגה הצבאית, אז היות וההנהגה הצבאית אמורה עכשיו חס ושלום לייצר תוכנית עבודה לפתרון הסופי של היהודים, אז הם צריכים עכשיו שנה שלמה להתכונן לזה. איך עושים את זה? צריכים ליצור תוכנית עבודה, להתאמן לכיוון הזה וכו'. זה סוג אגרות אחד. עכשיו יש פסוקים, או פסוק, תמוע. והגרא, וגם בעל התורה תמימה, וגם השם ישמוע, הולכים באותו כיוון. פצ'גן הכתב, פצ'גן הכוונה איגרת, להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. מה זה הפסוק הזה? אמרנו כבר שנכתבו אגרות, לא? אז מה זה פצ'גן הכתב וכולי להיות עתידים ליום הזה? ולמי זה בדיוק נאמר? להינתן דת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים. עוד פסוק אחד שיתמיע את התמיעה עוד יותר חזק. הרצים יצאו דחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והאמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. הייתה איזה מבוכה בעיר שושן. מתי יש מבוכה? מתי אדם נבוך? כשהוא מולבל, שהוא משהו מטושטש אצלו, הוא לא יודע מה קורה. פסוק הבא, תחילת פרק ד', ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי יודע את כל מה שנעשה, רק מרדכי יודע. ומה עם העיר שושן? נבוכה. ואז מה עושה מרדכי כשהוא יודע? ויקרא מרדכי את בגדיו, לובש שק ואפר, יוצא לתוך העיר, זועק זקה גדולה ומרה, ואז כל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובחי ומספט, שק ואפר יוצא לרבים. אומר הגאון מווילנה, מקור 9, בצד שמאל, מה זה הפסוק הבלתי מפוענח הזה, פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה? מה זה? אומר הגרא, פירוש, שורה שנייה, כי היה ירא לכתוב בפרסיה שיהרגו את היהודים. כי היה יודע שהיהודים יהיו רודפים להסררות, ויהיו נוטים להם צד זכות. והיה צריך לכתוב עכשיו מפורש, שידעו כי היה צריך לשלוח לכל קצווי ארץ למען ידעו לעשות ביהודים. אז הוא ידע מצד אחד, המן הרשע, שמצד אחד צריך להתקן את כולם שולחים להרוג את כל היהודים. מצד שני, היהודים היו בעמדות מפתח, ואפילו אולי אהבו אותם. ויהיה להם צד זכות. אז לא, אם כל איזה איראני יקבל בתיבת הדואר שלו, חבר'ה, הפתרון הסופי, הולכים להשמיד כל היהודים, אז תהיה איזה מרידה, תהיה איזה הסכמה, יגידו, זה לא מוסרי, זה לא אומני, בפרט שהיהודים כאן, הם תורמים לממלכה, וכו'. מה עשה אותו רשע? אומר הגר"א, לכן עשה כך. הנה, עכשיו הפענוח. אמן בעצם כתב שתי איגרות. איגרת אחת הוא כתב למנהיגות האיראנית של אותם ימים, אולי בעיקר המנהיגות הצבאית, שהיא צריכה להתכונן להשמדה המונית של היהודים. איגרת שנייה הוא כתב לכל אדם ואדם, בפרט בשושן הבירה, אבל גם בכל מדינות המלך. הוא כתב באיגרת השנייה שהייתה מיועדת לתיבות הדואר, פליירים לתיבות הדואר של כל תושב בשושן ואולי גם בכל מדינות המלך, שלוש מילים. ארבע מילים. להיות עתידים ליום הזה. מילים של היום, איקונו איקונו. עוד שנה בדיוק ליום הזה. מה כתוב שם? מה יהיה ביום הזה עוד שנה? לא כתב. ואיך שושן אבוך? אני קורא הגר"א. לכן עשה כך. שכתב לחשדר פנים והפחות של זאת המנהיגות להשמיד ולהרוג. אבל פצ'גן הכתב להינתן דת שיהיה גלוי לכל העמים. מה קורה לכל האזרחים? לא למנהיגות, לאזרחים עצמם, לא יכתבו, זה לא, אלא שיהיו עתידים ליום הזה. יקונו לעוד שנה כי היום הזה. פירוש, שיהיו מוכנים ליום הזה, וביום הזה יאמרו להם, עוד שנה יגידו לכם מה הולך להיות. דרך אגב, היום, אחד האמצעים השיווקיים, שרוצים לשווק איזשהו מוצר, אז עובד בצורה כזאת, שלא מגלים לך על ההתחלה מה זה, אלא נותנים לך מה שנקרא איתותים, כן? אני זוכר שהייתי, לא יודע אם ילד, אבל נראה לי נער, אז יצא גלי, חנות הנעליים גלי, בפרסום, אני זוכר את זה טוב. אז בהתחלה מישהו זוכר? בהתחלה הם פרסמו צפרדע. פשוט ראו, ציור או תמונה לזוכר, צפרדע. כל המדינה הייתה שטופה בצפרדעים. מודעות, צפרדע, צפרדע, אף אחד לא הבין מה זה צפרדע, אז מכת הצפרדעים הגיע. אחרי כמה זמן לזוכר, פתאום הגלי. זה שאתה יוצר איזה נעלמות, כן? אתה מעלים איזשהו מידע ואתה מגרה את התאווה ואת התאבון של הסקרנות האנושית, זה אמצעי שיווק מצוין. כן? ככה זה עובד. כן? אנשים שמבינים בפרסום ושיווק, הם יודעים שככה עובדים. אתה לא מגלה את כל הארסנל שלך בפעם אחת, אתה לא יורים כל התותחים פעם אחת, אתה הולך בשלבים, כשבשלבים הראשונים יותר רב הנעלם על הגלוי, ולאט לאט אתה מגלה, וכשאתה רוצה לתת את המכה, אז אתה מגלה את הכל. ככה זה עובד. ככה זה עובד. אז זה בעצם מה שעשה אמן, תכף נראה למה. כרגע לפי הגר"א, כי הוא פחד, נקרא לזה בשפה של היום, ממרד אזרחי מוסרי, שיגיד לו, זה לא מוסרי לעשות ככה ליהודים. פירוש אחד, תכף נראה עוד פירוש, אולי יותר עמוק מזה. אותו דבר אומר בעל התורה תמימה, אני מתנצל על גודל או על קוטן האותיות פה, אומר בעל התורה תמימה במקור מספר 10, והעיר שושן נבוכה, זה עוד לא ענינו למה נבוכה. אז אולי רק עוד משפט אחד באגרה, מתחת למה שסיימנו בתשע, ואיך שושן נבוכה שראו שכתב פה שהוא מוכנים ל-13 באדר בעוד שנה, ואין יודעים מהו זה. אז מה קורה כשאתה מקבל פלייר שכתוב בו איקונו ליום הזה בעוד שנה? אתה נבוכה, אתה יודע על מה מדובר. אומר אותו דבר, מקור 10 צד שמאל, בעל התורה תמימה. המילה נבוכה שבפסוק הקודם, אבי משמעה כאדם הנבוך ומבולבל, מאיזו ידיעה בלתי ברורה המפילה עליו אמים, ולא ידע מה. ועל כן צריך לומר, כי עצם הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד, הפתרון הסופי, השמדה המונית, חס ושלום מכל היהודים, עצם הגזרה הזאת לא היה גלוי לכל, זה לא ידע כל תושב במרחבי איראן הגדולה, אלא כי אם לחשדר פנים ולפחות, שזה שרי המלך, מנהיגי החברה וכו'. כמובן בכתוב, כמו שכתוב, חשדר פנים, פחות, שרים. והדבר הגלוי לכל, אבל מה ידעו כל הציבור? היה רק המילים להיות עתידים ליום הזה. פצ'גן הכתב להינתן, דת בכל מדינה ומדינה, גלו לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. זהו, תהיו מוכנים ליום הזה בעוד שנה. כמובן גם כן בכתוב. והדברים האחרונים הסתומים האלה בהיוודם בעיר, הביאו מבוכה רבה בנושביה. כי לא ידעו אל מה ואל מי יכוונו הדברים האלה. מה זה להיות עתידים ליום הזה? על מה מדובר? על מי מדובר? ובייחוד היו נבוכים היהודים, שידעו כי משנה המלך הוא צורר היהודים, וכו'. אך מרדכי ידע את כל אשר נעשה. חז"ל אמרו, איך ידע? על ידי גילוי אליהו. כלומר, ידע על ידי שאליהו גילה לו. מה זה אליהו? אליהו זה לא מיסטיקה. יש גם היום כל מיני בחינות של הופעת הקודש באדם. יש מדרגה כזאת שנקראת רוח הקודש, מדרגה שנקראת נבואה, יש מדרגה שנקראת גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו? זה לא מיסטיקה פה. זה לא בא איזה אליהו מהשמיים, אליהו הנביא יורד אליך בחלום ומגלה לך. זה לא ככה. אלא ככל שהאדם הוא בעל מדרגה רוחנית יותר עליונה, אז הוא יודע לחשוף את הנעלם, את מה שמסתתר. אליהו הנביא, הסנגור הגדול על עם ישראל, שמצד אחד גם בא בביקורת, עזבו בריתך. אליהו הנביא מופיע בכל ברית וברית, כי הוא יודע לגלות את, את התוכן הצפון, את הערך הרוחני שיש בכל אדם מישראל. אליהו מלך הברית. אליהו הוא שומר על הברית. הוא שייך למהות הישראלית. זה גילו אליהו. אז מרדכי, ראש הסנהדרין, קדוש עליון, צדיק עליון, הוא היה כל כך רוחני שהוא הבין שאם יש כאן איגרת להיות עתידים ליום הזה, כנראה שמדובר על חד ושלום השמדת היהודים. ואז מה עושים? אנחנו מתקדמים. אך מרדכי יודע את כל אשר נעשה, איך שושן נבוכה, מרדכי יודע. עכשיו למה מחביא? למה אמן מחביא מהאמון את הגזרה? אפשרות אחת אמרנו, כי האמון הפרסי לא יסכים, כי יש כאן נפלה מוסרית. אפשרות שנייה, בכיוון הזה, כדי שאותם היהודים שעליהם מדובר לא יתכוננו להילחם על נפשם, שהכל יהיה בהפתעה עד לכאן בעולם הטבע. אז בעולם הטבע צריך להעלים את הידיעה כדי לא ליצור התנגדויות. יפה. אומר בעל התורה תמימה, אומר בעל השם משמואל, יותר עמוק מזה, אני אומר רגע בעל פה. וכאן אנחנו נוגעים, רבותיי, בעיקרון יסודי מאוד. אומות העולם יודעות, במודע או בתת מודע, בפרט אויבי ישראל, שאם חס ושלום הגזרה שהם רוצים לגזור על ישראל, שחס ושלום פתרון סופי או דברים כאלה, אם הם רוצים להביא צרה על ישראל ועם ישראל ידע מזה, אז עם ישראל יתעורר לתשובה. ואם עם ישראל יתעורר לתשובה, אז הגזרה תתבטל. איך כתוב? ישנו עם אחד. אמרו חזה בגמרה, ישנו מן המצוות. מה יעורר את עם ישראל מהשינה שלו? דבר אחד. שהוא ידחק לפינה, ילחץ לפינה, ואז כמו זית, שאתה דוחק אותו, אתה מוציא את השמן הטוב ביותר, המשובח ביותר, ככה גם עם ישראל, נמשלו עם ישראל לזית. שכדי להוציא את השמן המשובח מאיתנו, את הסגולה האלוקית שלנו, לפעמים חד ושלום, צריך לדחוק אותנו לפינה. המאורעות ההיסטוריים ידחקו אותנו לפינה בסוד הנהגת השם, וזה מוציא מאיתנו דברים גדולים מאוד. ושלא נצטרך להידחק לפינה. אומות העולם יודעות את הסוד הזה, בפרט אויבי ישראל. אז הרבה פעמים מעלימים מאיתנו את התוכניות שלהם, כדי שלא נצעק אל השם, נתעורר בתשובה, וכשאנחנו נתעורר בתשובה, אנחנו כבר לא ישנים, אז הגזרה תתבטל. נגיד את זה יותר חריף מזה. כל הגזרה הזאת של אויבי ישראל על ישראל, זה בא כי אנחנו ישנים. אז הגזרה הזאת היא סך הכל אמצעי וכלי לעורר אותנו משנתנו לעשות תשובה. נעשה תשובה, אז הסיבה של הגזרה נעלמה, התבטלה הגזרה. אמן היה מתוחכם מאוד. זה לא רק לא לעורר את המרד של היהודים, או לא לעורר את המד המוסרי בחברה הפרסית, אלא זה למנוע מאיתנו לעשות תשובה, וברגע שנעשה תשובה, אז כל עיקרה של הגזרה נפל. תראו את בעל התורה תמימה. אך מרדכי ידע על ידי גילוי אליהו את הגזרה כהווייתה, והלבש שק ואפר. מכאן גם ברור למה הוא עושה זה בפרסיה, כי הוא רוצה לזעזע את הנפשות הישראליות כדי שידעו על מה מדובר, וממילא יתעוררו בתשובה, וממילא תתבטל הגזרה, ובאמת כך היה. והלבש שק ואפר וכולי, ויזעק ויפרסם את הדבר בין בני ישראל, למען ידעו כי הגזרה נוגעת אל נפשם, ויעשו תשובה. אותו דבר יותר מזה אומר השם משמואל. ברשותכם, מקור 8 בצד ימין, אני שוב מתנצל על איכות הצילום פה. אומר המדרש, אומר השם משמואל, שורה רביעית מלמעלה, מקור 8, נראה פירושו, דיני באגרות הראשונות, היו דברים סתומים, להיות עתידים ליום הזה. וכאשר נסתכל בפשוטי הכתובים, נראה כי שני מיני כתבים היו. מגילת סתרים אחת להשמיד את היהודים חס ושלום, והכתב הגלוי בו, מה היה כתוב במגילת הסתרים הזאת, היה רק להיות עתידים ליום הזה. ולא פורש בו מה יעשה. אולי לא קראתי נכון, אני אגיד את זה יותר נכון, לא חידדתי נכון. עוד פעם. שני מיני כתבים היו. מגילת סתרים, שזה היה מיועד רק לסרים, ולחשדרפנים ולפחות, למנהיגות האיראנית, שמגילת הסתרים הזאת הייתה מוסתרת מכלל ההמון, מכלל הציבור, ששם היה כתוב להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים מן ארבע זקן נטב אנשים ביום אחד. זה מגילת סתרים שהייתה מיועדת רק למנהיגות. למנהיגות הייתה גלויה, אבל ההמון האיראני הייתה סתומה. זה מגילת סתר. ומגילה שנייה שהייתה גלויה לכל העמים. גלוי וידוע לכל העמים. מה גלוי וידוע? והכתב הגלוי היה רק להיות עתידים ליום הזה, ולא פורש בו מה יעשה. הוא מובן, אומר השם משמואל, שמגילת הסתרים הייתה רק בידי הראשים והמפקדים את צבא המלחמה, לצוות לאנשי המלחמה, כמו שאמרנו, שהתכוננו למשימה הזאת, חס ושלום. והכתב הגלוי היה לאנשי המלחמה שיהיו מוכנים ליום ההוא. זה הכתב הגלוי האחד. אבל אני קצת מדלג, טיפה, ונראה שהמן הרשע עם אחשימו התחכם שלא התוודו היהודים תכף ומיד שעליהם נאמרים הדברים. למה? עכשיו הנקודה. למען לא יגרום להם השינוי והשמיעה הפתאומית להתפעלות גדולה, כשאנחנו חס ושלום נפגשים פתאום עם איזושהי ידיעה בלתי צפויה, ככל שהיא יותר קיצונית ויותר שונה והפוכה מהשגרה שלנו, יותר מזעזעת ומטלטלת את הנפש, וממילא זה יוצר יותר התפעלות אצל האדם, וממילא יש סיכוי שהוא יגיב בצורה שהוא צריך להגיב, למשל כמו פה תשובה. עוד פעם. והמן הרשע ימח שמו התחכם שלא יתוודו היהודים תכף ומיד שעליהם נאמרים הדברים, למען לא יגרום להם השינוי והשמיעה הפתאומית להתפעלות גדולה, כי אם הם יתפעלו, כי על ידי זה בוודאי שהוא בתשובה שלמה, והוא יצא בבושת פנים. על כן יתחכם שיהיה הדבר סתום בסוד וכו'. ועל כל פנים לא יהיה הדבר ברעש כל כך, רק בקריאות, ולא יתעוררו כל כך לתשובה. אבל מרדכי ידע את כל אשר נעשה. יש פה עוד המשך, כדי לראות את ההמשך. מאיפה המן למד את החשבון הזה? אז הייתי אומר ככה, יש לפחות שלוש סיבות שמחולקות לשתי קבוצות. למה המן שלח שני סוגי אגרות? אגרות למפקדים לנהל את המלחמה הזאת, חס ושלום, ואגרות להמון רק להיות עתידים ליום הזה. אז יש לנו שתי קטגוריות שלוש סיבות. א', למנוע התכוננות למאבק מצד היהודים, במובן הצבאי או המעשי. ב', למנוע את הזעקה המוסרית של ההמון האיראני באותה תקופה, עד לכאן הממד הטבעי, ישראל ואומות העולם. שלישי, הסבר שלישי שהוא הקטגוריה השנייה, למנוע מישראל לעשות תשובה. זה העיקר. דרך אגב, יש פסוק בנביא שבא למה בן שמחה אומר, כתוב, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי, וכו'. אומר בעלי אמן שמחה, יש שני מהלכים שאויבי ישראל נאבקים בנו. המאבק הראשון מאבק גלוי, כלי. היום קוראים לזה מטוסים, טנקים, טכנולוגיה, מלחמה, צבא. אומר הנביא, דבר ראשון, כשהם יאבקו בנו באופן הגלוי במלחמה, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. כל כלי שאויבי ישראל רוצים להשתמש בו כדי להציר את צעדנו, במלחמות הם יפסידו. יפה. מה קורה כשלא מצליחים במלחמות? הולכים לאסטרטגיה ב'. מה אסטרטגיה ב'? וכל לשון תקום איתך. מתחילים לדבר, קוראים לזה היום בשפה של העיתון, מסע ומתן לשלום. מתחילים לדבר איתנו, יושבים סביב שולחן הדיונים. וכאן הם מחביאים את המטרה. כאן זה סמוי, כאן זה נסתר, מדברים איתך שלום, כדי לפגוע בך במלחמה. להסיט לך את הדעת, להסיח לך את הדעת. אז לא רק בצד המעשי, נקרא לו הצבאי, אלא בעיקר בצד הרוחני, שעם ישראל לא יבין שמוטלת עליהם, שמרחפת מעליהם סכנה ויתעורר לתשובה. אז כל כלי יוצר עלייך לא יצלח. ב', וכל לשון תקום איתך למשפט הראשי. מאיפה המן למד את זה? המן למד את זה מפרעו. כגאולה ראשונה, כך כל הגאולות. כאן פרעו מה אמר? הבה נתחכמה לו. וכאן הרמב"ן במקור 11 מתאר ממש תהליך של התחכמות של פרעו. תסתכלו רגע ברשותכם, שורה, אולי נתחיל מההתחלה. הבה נתחכמה לו. לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב. אם פרעה היה רוצה לפתור את העניין הזה עם היהודים, היה יכול מיד לצאת למלחמה, להרוג את כולם. מה זה הכל בהתחלה עם המילדות ואחרי זה לזרוק ליאור? מה זה כל הסיפור הזה? אבל לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, מה שנקרא לצאת בגלוי למלחמה. למה לא? כי תהיה בגידה גדולה להכות חינם העם אשר באו, אשר באו בארץ במצוות המלך הראשון. א', אתה סוטה ממלך פרעה הראשון, יש מי שאומר שכאן זה פרעה השני או השלישי, פרעה הראשון נתן אישור ליהודים להגיע למצרים, מה אתה רוצה? אז אתה עכשיו סוטה מדבר המלכות. ב', וגם עם הארץ לא ייתנו רשות למלך לעשות חמאס כזה. המון לא ייתן לקלקול ועיוות מוסרי כזה להופיע, להתרחש במציאות. כי אם האם הוא מתייעץ, ג', ואף כי בני ישראל עם רב ועצום ויעשו מהם מלחמה גדולה. אז כאן הרמב"ן הולך יותר בכיוון הטבעי, פחות בכיוון הרוחני. שאלף, זה סותר את דבר המלך הראשון. בית, ההמון המצרי לא ייתן את האבל המוסרי הזה מלהופיע. ג', עם ישראל יאבק על עצמו, יאבק על חייו. ד' נוסיף, יתעורר לתשובה. לכן, אבל אמר שיעשה דרך חוכמה ונתחכמה, שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם. נלך בכבישים עוקפים. ולכך הטיל בהם מס בהתחלה, כי דרך הגרים בארץ להעלות מס למלך. אז קודם כל מטילים מס על כל מי שהוא גר, לאו דווקא ליהודים. ב', ואחרי כן ציווה בסתר למילדות, רק למילדות, זה לא היה לכולם, להרוג הזכרים על האובניים, ואפילו היולדות עצמן לא ידעו בהם. ואחרי כן ציווה לכל עמו, כל הבן הילוד הירות תשליחו, כולל המצרי, כולל להשליך את התינוקות המצריים. וכולי וכולי. ואז הוא מתאר כאן את כל התהליך, וכל זה אני מסכם, קופץ לסוף, כי הכל התחכמות עליהם שלא יוודע החמאס. אם כן יוצא לפי זה רבותיי, שהמאבק של אוהבי ישראל בישראל למשך כל הדורות הוא מאבק גלוי וסמוי. המאבק הגלוי הוא בדרך כלל למי שנמצא בסוד העניינים, שוחד ושלום אמור לתת הפתרון הסופי או לפגוע בישראל. המאבק הסמוי הוא מאבק כלפי כל ההמון, כלפי כל החברה. הוא סמוי גם מבחינה מעשית, כדי שלא תהיה התנגדות. הוא סמוי גם מבחינה מוסרית. ובעיקר הוא סמוי מבחינה רוחנית אלוקית. שלא נתעורר בתשובה. כשאסתר אמרה כתבוני לדורות, במגילת אסתר נכנסה בין כתבי הקודש ונכתבה לדורות. לפי הכיוון הזה, מה נכתב לדורות? מה שנכתב לדורות כולל הדור שלנו, שאנחנו צריכים לדעת שיש מאבקים בין ישראל לעמים, מאבקים גלויים, מאבקים סמויים. המאבקים הגלויים יחסית הם פשוטים. צהל יכול לנצח, אנחנו מאמינים, כל אויב, כולל את פרס של היום, את האיראני, מחשימה וזכרה. ברור. הבעיה יותר חמורה, זה לא המאבק הגלוי. הבעיה החמורה זה המאבק הסמוי. מה קורה מתחת לפני השטח? ובעיקר, לא רק בצד הצבאי או המעשי, אלא בצד הרוחני. מנסים לישן אותנו. ישנו עם אחד. אנחנו עם ישן. והמטרה שלנו, זה א', להיות ערניים, לשים לב לכל המהלכים הגלויים והסמויים, ובעיקר, המהלכים הסמויים שהם קצת מסובכים, מהצד, לא רק הצד המעשי שלהם, אלא מהצד הרוחני שלהם. כי ברגע שאנחנו באמת נזהה את התוכניות, חד ושלום, השליליות של האויב, ממילא נבין שזה שר הכל שעון מעורר, שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם לעורר אותנו, כדי לעשות תשובה, כדי לגלות את עצמנו, כדי להוציא את עצמנו מהכוח אל הפועל. וממילא לא רק שלא תהיה גזרה, אלא עם ישראל גם יזכה לגאולה שלמה. במהרה בימינו, אמן. אני שוב חוזר על הפלא הגדול שקורה בשנה הזאת, בשיעור הקצרצר הזה, שאפשר ללמוד ב-20 דקות דברים, נקווה, משמעותיים.